כן, עם חתימת תקופת התלמוד הבבלי, עם רבינה ורב אשי, סוף הוראה, והמשך מרכזיותה של ישראל ואורייתא ומתא, חיי עולמה, בתוכנו, בשלשלת הגאונים אשר בישיבות בבל, של המסורת הנאמנה ותורת השם תמנה, הופיעה לנו השליחות האלוהית מתוכה, של רב שריר הגאון באיגרתו המוסרת, מסורת התורה לדורות, בבהירותה השלמה. לרב סעדיה הגאון, הראשון לבררי האמונות והדעות, הקובעת מתוך תוקפם של ברורינו אלה, כי אין אומתנו אומה אלא בתמימות תורותיה. האחת שהיא שתיים, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בסגיבות תקיפותו כלפי מכחישי תורה שבעל פה, ואשר מתוך חוסן בירורו המוחלט של נצח ישראל, העם הישראלי המובחר במתנה של התורה, הנה הוא מוכיח ומאיר את נצחיותו של תורת השם השמימית תנתונה לישראל. המשך צמיחת שיעור הקומה עם חתימת תקופת התלמוד הבבלי עם רבינה ורב אשי סוף הוראה. והמשך מרכזיותה של ישראל ואורייתא ומתא חיי עולמה בתוכנו, חיי עולם שנטע בתוכנו, כמו שאתם רואים פה בהערה למטה, זאת תורה שבעל פה, בשלשלת הגאונים אשר בישיבות בבל, של המסורת הנאמנה בתורת השם התמימה, הופיעה לנו השליחות האלוהית מתוכה, של רב שריר הגאון, באיגרתו המוסרת המסורת התורה לדורות בהירותה השלמה. עוד מדוחה בשיעור הקומה, במה שהולכת ומתבררת מרכזיותה של ישראל ואורייתא ומתא חיי עולמה בתוכנו. המשך מרכזיותה של תקופת התלמוד, כי הדר הקודש החיוני של התלמוד הוא נקבע בתור עצמיותה של תורה, והתקופה הזאת הופכת להיות למרכזית במציאותה של ישראל ואורייתא ומתא חיי עולמה בתוכנו. חיי עולם שנטע בתוכנו זו תורה שבעל פה, וזה מתגלה כמרכז או כנקודה הפנימית של התורה, שמתגלה כאחת עם חיי ישראל, שבהמשך הדורות הולכת וצומחת, הולכת ומתגבעת. שיעור הקומה של התורה, תורת ישראל, בעצם חיי ישראל. זה התוכן של תקופת התלמוד. שהמרכזיות שהתלמוד תופס בתורה, הוא מבליט את המרכזיות של חיי עם ישראל. שרוחי אשר עליך ונבואי שמתי בפיך. אמנם פה זה מתגלה בשלשלת הגאונים אשר בישיבות בבל, ושם זה מתגלה בשתי אספקטים, של רב שליר הגאון ושל רב סעדיה הגאון. א', של שבט הגאונים אשר בישיבות בבל, של המסורת הנאמנה בתורת השם התמימה. הם אלה שקובעים את צורת הלימוד המיוחדת בתלמוד, הם בעלי המסורת. יש שם באיגרת רב שליר הגאון ובדברי הגאונים, ביניהם כאלה שהם יודעים להגיד, אני יודע, אני רואה איפה אמר עמד אביי כשאמר את השמועה הזו וזו. כמו גם שבמסורת הגאונים אז מתגלה העיקר של דין תורה שבעל פה. יש תשובה של רב שריר הגאון שבה שואלים אותו ביחס לתקיעת שופר, איך תוקעים שופר ואיך מהפסוק שכתוב בתורה יום תורה יהיה לכם, אז אנחנו יודעים את דיני תקיעת שופר. איך יוצא מזה, יש יום תרועה, אם זה הפכו להיות 100 קולות, תקיעה, שברים תרועה, מה הקשר? והוא אומר, והוא דוחה את השואל, הוא אומר לו, מה אתה שואל, מה המקור? המקור, שכך אנחנו נוהגים, תלך לבתי כנסיות, לא היית בראש השנה בית הכנסת, תראה איך נוהגים. זה מה שאנחנו עושים. זה התוקף וזה העיקר. מה שאנחנו מסתכלים במקורות הקודמים, אם תמצא ככה בגמרא, במשנה, וזה מתאים עם מה שאנחנו נוהגים, טוב. ואם לא מתאים, אז יש קושייה על הגמרא ועל המשנה. אבל זה לא עוקר, לא עוקר את העיקר. כי זה התוקף וזה היסוד. מה שאנחנו נוהגים. וכן, לא מקבל את השאלה. איך הוא מתברר, התפיסה החיה של התורה בעם ישראל, במנהג ישראל תורה, זה כל התוקף של תורה שבעל פה, שחי עולם שנטע בתוכן, של ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה של התורה בתוכנו, זה היסוד שהוא עיקר תורתם של הגאונים. והנה, מתוכה של שלשלת הגאונים, מתוכה של המסורת הנאמנה בתורת השם תמימה, הופיע לנו השליחות האלוהית של רב שריר הגאון, שעניינו באיגרתו הידועה, המוסרת לנו מסורת התורה לדורות בבירותה השלמה. זה היה פעם ראשונה שתועדה ההיסטוריה שלשלת הדורות העברית של כל עניינה של תורה שבעל פה, היא באה לידי הכרה וביטוי מנוסח. זו קומה, זה מימד, זה נדבך בקומה הישראלית, נדבך מחודש. ההוויה החיה של המסורתיות של ישראל, שהיא מבטאת את החיות הפנימית הישראלית, היא זאת שהיא מגיעה לידי הכרה תודעתית, ידיעתית, חיצונית, ברורה, שרק מבטאת את הבקרות, את הבשלות של התודעה של רציפות הדורות, שהיא עניינה ועיקרה של חיי עולם שנטע בתוכנו אחדות אורייתא וישראל, למילואה. בהיגרתו מוסרת מסורת התורה לדורות בבירותה השלמה. זה מצד אחד, ועוד אספקט. רב סעדיה גאון, הראשון לברי האמונות והדעות, השליחות האלוקית של רב סעדיה גאון כמו של רב שרי הגאון, בהופעה של רבי סעדיה גאון מופיעה השליחות האלוקית, היא קובעת מתוך תוקפם של ברורינו אלה, תוך תוקפם של איזה ברורינו אלה? של המסורת הנאמנה בתורת השם התמימה ומרכזיותה של תקופת התלמוד מצד ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה בתוכן. מתוך תוקפם של הבירורים האלה מתברר כי אין אומתנו מה אלא בתמימות תורותיה. תורותיה? איזה תורות? שתי תורות. האחת שהיא שתיים. בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. בסגיבות תקיפותו כלפי מכחישי תורה שבעל פה. העמדה הזאת של רב סעדיה גאון היא באה במסגרת המלחמה הקשה שהייתה באותה תקופה, ועוד בתקופות מאוחרות יותר זאת נמשך, נגד הקראים, שעיקר הרצאתו היא מסבירה את יסודות, את תפיסת האמונות והדעות, בירורי האמונות והדעות של תורת ישראל לעומת הקראים. אז פה אין אומתי נאומה כי אם בתורותיה, בתמימות תורותיה, ואשר מתוך חוסן ברורו המוחלט של נצח ישראל, העם הישראלי המובחר במתנה, במתן של התורה, הנה הוא מוכיח ומאיר את נצחיותה של תורת השם השמימית הנתונה לישראל. הוא פשוט מסביר פה את מה שרבי סעדיה גאון כותב שם. כזכור, הסיסמה הזאת המפורסמת, שאין אומתנו אומה כי אם בתורותיה, זה נאמר בקונטקסט של ההוכחה על דבר נצחיותה של התורה, שמימיותה של התורה, הוכחה על דבר להיות התורה מן השמיים. וההוכחה של רבי סעדיה גאון היא קצרה וחדה. מאחר שאין אומתנו אומה אם בתורותיה, והאומה היא ודאי נצחית, אבל האומה היא מוגדרת כאומה, היא זהותה מקבלת כאומה מצד תורותיה. הסימן שתורותיה נצחיות, מה שהיה להוכיח. הנה פה מתבררת תודעת עיקרי אמונת ישראל ותורה, בפעם הראשונה בעוצמה הזאת של מלוא התודעה העצמית, של מה זה ישראל, שההוויה הישראלית הוא מקור התוקף של כל ערכה הנצחי, השמייני של התורה. זה מה שמברר, זה מה שמוכיח. אז הנה ככן, כמו שאמרנו ביחס לרב שריר הגאון, זה שהדברים מגיעים לכלל ביטוי, ניסוח, תודעתי, דייתי, ופה איך נגיד, זה המומנט, המומנט הבקחני, המכריע בטיעון סברתי, בטיעון מוכחתי, זה שהדברים מגיעים לניסוח הגותי כזה, שהוא כל כך חד וחזק, הוא ברור, חיצונית, זה רק מעיד על בשלות התודעה הזאת הפנימית. והנה, מבחין לנו פה הרב ציודה, בתמיעת העין, רבי שריר הגאון, רבי סעדיה הגאון, זה אותו דבר. מה שמתגלה אצלו זה מה שמתגלה אצלו. אז הבירור של מרכזיותה של תקופת התלמוד, כפי שהיא נמשכת בשלשלת הגאונים, בתודעת העל של כל ענייניו, זה חיי עולם שנטע בתוכנו, זו החיות הישראלית, החיות הישראלית שהיא התורה, התורה שהיא החיות הישראלית. מה שעם ישראל מתגלה כעם האלוהים, הוא במה שניתנה לו התורה, שמבליטה את אלוהיותו, ואלוהיותו, נצחיותו, היא מגלה את הערך האלוהי של התורה הזאת שאנחנו לומדים אותה. זה כל מערכת מושגים שהם כולם מתנקזים אל תובנה אחת, אל עניין אחד, אל אופי חיוני אחד. זה גיבוש של תודעה, ניסוח של רעיון שמעיד על גיבוש של תודעה, המעיד על בשלות של הופעת ההוויה הפנימית של שיעור הקומה הישראלית. כל זה בא במסגרת, אצל כל פנים, אצל הרב סעדיה הגאון, זה בא, הבירור הזה הוא מתברר מכוח הלאומת, לאומת הכפירה בתורה שבעל פה, שבעומק העניין, זה כפירה בחוסן בירורו המוחלט של נצח ישראל. זה התפיסה שהיא עקורה מלבת החיים העצמית, שהיא עיקרה של תורה, וזה החיות הכלל ישראלי. זה מה שיוצר את הקראות עם כל הבלבול שלה, שתופסת את הממד הקליפתי חיצוני ועושה ממנו את העיקר. ואח אז עם סיומה של תקופת הגאונים, שחרי חתימת התלמוד, עם ביטולה של המרכזיות הישראלית והתאבות הגלותיות בכל תוקפה וממשותה, אז הופיע בשכלולה השליחות האלוהית לדורות שני מאורותינו הגדולים והקדושים בבירור ענייני אמונת ישראל. מקודם רבנו יהודה הלוי, בבירורה של האנושיות הפונה מן החוץ אל הפנים, ואחר כך רבנו משה בן מימון, בבירורו של היהדות הפונה מן הפנים אל החוץ. גם שניהם יחד בקדושת בירוריהם של תמימות ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, משלימים לנו את בירורי אמיתיות זו בכל תוקפה וממשותה, ומאירים לנו כל רוממות דרכה של תורה ונתיבותיה. עכשיו אני חושב, אני שם לב לניסוח פה של המשפט הראשון של הפסקה הזאת, שאולי איך שפירשתי את השורות הראשונות של הפסקה הקודמת, זה לא נכון. לא נכון, אבל משמעות, לכל הפחות יש פה משמעות נוספת, אם לא המשמעות העיקרית שהרב צידה כתב. תראו, אתם רואים, בשני השירות, בשתי הפסקאות, המילה השנייה בשורה הראשונה זה המרכזיות. מרכזיות של ישראל, מרכזיותה של ישראל והמרכזיות הישראלית. בפסקה השנייה אין מקום לטעות, כי כאן המשמעות של המרכזיות הישראלית זה הכוונה על המשקל של המשל של הגרא, שמעת חורבן הבית יצא רוחנו עותרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף ולא נפש, ויצא לחוץ לארץ לעקבת. ועוד היו חבורות וישיבות קיימות. ובזה הוא מתכוון לתקופת בבל. אבל אחר כך נחזרו עצמנו לפי שאול. אז פה זה ברור שזה המעבר מהזמן שבו עוד כל האומה מרוכזת במקום אחד. והנה פה, אם בתקופה שאחרי הגאוני, אז מתפזרת, מתפזרת הגבייה, נפזרים העצמות. אז אין כבר מרכזיות, זה מה שכתוב פה. ואך אז, עם סיימת של תקופת הגאונים, שאחרי חתימת התלמוד, עם ביטולה של המרכזיות הישראלית, בהתהוות הגלותיות בכל תוקפה וממשיותה, אז ברור שפה המשמעות של המרכזיות, זה כל עוד עם ישראל היה מרוכז במקום אחד. אם כך, צריך לקרוא עוד פעם לאחור, בפסקה הקודמת, עם חתימת תקופת התלמוד הבבלי, עם רבינה ורב אשי סופורה, בהמשך מרכזיותה, זה קצת קשה, זה היה יותר טוב שיהיה כתוב, בהמשך מרכזיותם של ישראל ואורייתא, אולי באמת זה היה מה שצריך לבדוק בכתב יד. בהמשך מרכזיותה של, לא של התקופה, אלא המרכזיותה של המציאות הישראלית בתקופת התלמוד. יש פה מושג שנקרא ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה בתוכנו. ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה של אורייתא בתוכנו, בתוך ישראל, זה מושג נקבי שהיא נמצאת במצב מרכזי. קצת קשה. זאת אומרת, מצד אחד יש בזה סיבוך רב ציודאי, מתאים לרב ציודאי. מצד אחד, נגיד משפט כל כך מסובך, אז זה דווקא מתאים. אבל מצד שני, מרוב סיבוך, אז למה זה נתיבה? זאת אומרת, הנושא פה הוא נעלם. מתאים לרב ציודאי להגיד משהו נורא מסובך, אבל לא להתבלבל מזה. אבל נדמה לי שפה, אם הוא אמר את המשהו המסובך ואיבד פה את הזכר בן קיבה, אני אגיד, לא מתאים לו. תראה שאומרים מרכזיותה, אז זה כן מרכזיותה של חתימת התלמוד. כן, זאת אומרת מרכזיותה, זאת אומרת במה שהתקופה הזאת מרכזת את ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה בתוכנו. יפה, זה טוב. עם חתימת תקופת התלמוד, בהמשך היות תקופת התלמוד מרכזת את ישראל ואורייתא ומתה חיי עולמה שבתוכנו, טוב, אז יוצא שגם בהזדמנות זאת מתרכזים שני הפירושים. זה שאמרתי מקודם, זה שאני אומר עכשיו. זה אותו דבר באמת. כך יצא. טוב, בסדר. כן. ואך אז עם סיומה של תקופת הגאונים שאחרי חתימת התלמוד, עם ביטולה של המרכזיות הישראלית והתהוות הגלותית בכל תוקפה וממשותה, זה הסיפור המפורסם שם שמופיע בסדר עולם, מהרייבט, על אותם חמישה גאונים שנשבו שם על ידי שודדי ים ונפדו במסע של הספינה שם לכל אורך הגן הים התיכון, וזה מה ש... שבר את המרכזיות הישראלית בבבל, שבר את גאון יעקב, ומכאן התחילו לצמוח מרכזים אלטרנטיביים, שהמרכז העיקרי של הפזורה זה היה בספרד. אבל בזאת עוד שינוי פאזה, וכמו שהזכרנו מקודם, ההתהוות הגלותיות בכל תוקפה וממשותה. כי פה עוד הייתה גבייה, ברוח אין בהם. אבל גבייה אחת שלמה הייתה, אבל פה גם גבייה כבר אין, ונפזרו עצמנו לפי שאול. אז זה עוד יותר גלותיות. ואז מיסוד היסורים העוד יותר נוראים האלה שהולכים מתגברים שם בתקופה הזו, דווקא אז מופיע אור מתוך החושך. אז הופיע בשכלולה השליחות האלוהית לדורות. המשך השליחות, אתם רואים, הם כולם שליחים, שליחים. רבי שריר הגאון, רבי סעדיה הגאון. אחר כך, ראשוני הראשונים, ענקי הדורות, שני מאורותינו הגדולים והקדושים, בבירור ענייני אמונת ישראל. מקודם רבנו יהודה הלוי, בבירורה של האנושיות הפונה מן החוץ אל הפנים, ואחר כך רבנו משה בן מימון, בבירורו של היהדות הפונה מן הפנים אל החוץ. אז זה הסדר האלוהי, קודם כוזרי, ואחר כך מורה נבוכה. כי בעומק העניין מזה אחד ומזה אחד, והיא ידע ואמונה עד בו השמש, אבל הבירור הקודם זה הבירור הפנימי, בינינו לבין עצמנו, שהיא פונה מן החוץ אל הפנים. זה מיון בעל פה הרב צודי היה מזכיר, זה כמו במסכת שבת. פשט העני את ידו ונתן בעל הבית לתוכה, או פשט בעל הבית את ידו ונתן העני לתוכה. יש, והוא עומד ברשות הרבים, אבל הוא פונה לרשות היחיד. זה רבנו יהודה הלוי. כביכול הוא עומד ברשות הרבים, הוא מסביר שם לגוי ומשכנע אותו להתגייר. אבל באמת, כל הרצאת הדברים היא אינטימית, פנימית. זה הבירורים היותר עצמיים של ענייני ישראל ותורה, כפי שהעמדה הפנימית שלנו מתבררת. וההפך אצל הרמב״ם, הוא כביכול, כל עניינו עומד ברשות היחיד, והוא מסביר לתלמידו הגדול, שהוא אחד מעשרת אלפים, כולי ואולי, מסביר את העמדה, אבל באמת, העמדה הזאת היא פונה אל רשות הרבים. כלומר, נמצא הרמב״ם ברשות יחידו של עולם, אבל הוא מרצה את הרצאת אמונת ישראל כפי שהיא יוצרת ממשק לתפיסה, לתובנה, להבנה כפי שהיא נמצאת באומות העולם. וזה הסדר. קודם רבי יהודה הלוי, קודם הפנים שהוא מתמלא בבירורו, ואחר כך, מתוך כך, מתוך הגודש הפנימי, היכולת של ההשפעה החוצה. וקודם רבנו יהודה הלוי בבירורה של האנושיות הפונה מן החוץ אל הפנים, איך היסוד הישראלי הולך ושואב לתוכו ומעלה אל תוכו את כל הערכים כולם, את כל התרבויות, את כל האמונות ואת העוצמות, גם האימפרטוריות ויותר חסונות יש בכוח הרוח והאמונה הישראלית, להעלות אותם, לשאור אותם, למחזר אותם אל נקודת הקודש הפנימי. כמו גם ישנה מגמה יחצנית שעניינה לאפשר את הממשק שבין הפנים הישראלי ובין הלוך הרוח האוניברסלי, הכללי. רבנו משה בן מימון, בבירורו של היהדות, הפונים מן הפנים אל החוץ. וגם שניהם יחד, בקדושת בירוריהם של תמימות ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, לגבי התפיסה היסודית של המשך רוח הגאונים, כמו שראינו בפסקה הקודמת, זה בנקודה הזאת הם שניהם אותו דבר. התפיסה המוחלטית של הערך הישראלי, תמימות ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, שכל התוכן של שם השם הוא זה המתגלה בעניין האלוהי החי בישראל, בעצם הבייתו הפנימית הנשמתית, בשפע האלוהי ששופע על האומה, וזה הערך המוחלט והעליון של תורת ישראל זה המדד לתקפותה של ההלכה. בנקודה הזאת של האחדות ומרכזיות ישראל ואורית הבקות שבריחו, מזה אחד, מזה אחד, שני מסתכלים על אותו פנומן, אולי מזוויות שונות. בכל מקום, מול פני המנורה, הם שניהם עומדים. משלימים לנו את בירורי אמיתיות זו של תמימות ישראל ואורית הבקות שבריחו, בכל תוקפה וממשותה, ומהירים לנו כל רמות דרכה של תורה מטיבתית. למשל, טוב, זה שרבי יהודה הלוי, כל עניינו זה, כמו שאמרנו, העניין האלוהי המתגלה בחיות הישראלית, ברור. ומתוך כך, כל תוקף תורה שבעל פה, הנקודה הזאת היא גם יסוד תורתו של הרמב״ם. כל תוקפה של תורה שבעל פה הוא נעוץ מצד קבלת האומה. מצד קבלת האומה, הסכמת האומה, ועל מה שהתקבל כמנהג באומה, אז לא יכולים לשנות, לא, אין כוח לחלוק, גם לא נביא, אין בכוחו לשנות את הדבר. יסוד הגמרות שאומרות יבוא אליהו, גם כן אין שומעים לו, משום שנהגו העם. זה כל תוקפה של פורש ועל פה. אמנם הרמב״ם מרצה את הדברים יותר מצד הממד הסטטיסטי של העניין. זאת אומרת, הסגולת ישראל אצל הרמב״ם זה התופעות הסטטיסטיות של הערך המיוחד שמתגלה על פי רוב בחברה הישראלית. תכונותיה הן מתוקנות, ומתוך כך מה שמקבלת האומה, אם תכלית האומה, זה התוקף של התורה. יכול להיות שזה השיטה של שמסבירים ככה את חידוש השמיכה, מתוקף קבלת, אם יחליטו כל חכמי ישראל, יש בכוחם לחדש את השמיכה. כי התוקף האלוהי של יבוא אליי העם, לדרוש אלוקים, זה בא מכוח רוח השם אשר על עמו. והכלל, כל הרבנים, אז הם רוח אומה יתגלה בגדוליה, וברוח האומה אז מופיע רוח השם. על כן זה כאילו משה סומך. על כל פנים, אלה אספקטים שונים באותו תוכן של תוקפה ממשותה של תמימות ישראל ואורית הבקות שבריחו. ומראים לנו כל רוממות דרכה של תורה ומתירותיה. ובעומק העניין הם באמת המשך הגאונים. ודאי שרבי יהודה הלוי הוא בעצמו חצי גאון. כל פנים, וכל רוח הגאונים היא מאוד ניכרת בו. שיטתם, המשך שיטתם, המשך מבטה, וגם רמב״ם. כן. לא חביבי, אתה לא מבין את העניין. פה מתי שהוא אומר על בירורה של האנושיות, הוא מתכוון למלך הכוזרי, והוא גוי, והוא פונה מן החוץ אל הפנים. כביכול, אז האנושיות באה ומבררת מה הפנים הישראלי. אז זה הפירוש המילולי של המילים פה. מה שהזכרתי, וגם שניהם יחד בקדושת בירוריהם של תמימות ישראל ותורה וקודשי בריחו, זה מה שהיא. פה נכנסים מילים שאמרתי על דבר שרבי יהודה הלוי מברר את הפנים העצמי שלה. ואדרם, שהאנושיות החיצונית, האנושיות הפונה מן החוץ אל הפנים, וזאת רבי יהודה הלוי מברר לנו את הפנים. כביכול הוא מדבר אל החוץ, כביכול. אני באמת כל הפנימי. תשימו לב, זה מה שניסיתי להסביר לכם, במשל הזה. במשל של הרב ציודה עצמו. ופשט העני את ידו, ונתן בעל הבית לתוכה. העני, הוא עומד ברשות הרבים. והוא פושט את ידו לתוך רשות היחיד. הוא פונה לרשות היחיד. הפנייה הזו, אין אני אלא בדעת, והנה הוא הולך ומתעשר מיסוד העשיר, שהוא נמצא שם, לרשות היחיד. ושם מתברר מתנתה של העשירות. שם מתברר את הפנימיות, אם לא עשירותה. או דילמה, יש את האספקט ההפוך של הרמב״ם, שהוא כביכול מדבר פנימה, כביכול. אבל באמת הוא פונה חוצה. הוא פושט את ידו ברשות הרבים, והוא כבר, יש לו מגע ברשות הרבים. מישהו רוצה לשאול פה משהו? כן. זה מה שאנחנו לומדים מכל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו קוראים פה. גם אולי קראנו את זה, היינו אמורים לעמוד את זה, אבל על זה עובד כל הזמן. אין מקריות בקדושה, זה הסיסמה של המהר"ל. זה הרוח של הדברים פה. כל מה שמתרחש, על כל פרטיו, זה כמו אותיות של ספר תורה. אתה יכול ללמוד מזה גימטריות. זה ניתן בדרישה. כל דבר שהתרחש בכלל ישראל, זה נושא לעיון. אם יצא ככה, כן, במקרה יצא ככה. ולאחר שיצא במקרה, אין מקרה. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? על כל דבר צריך לעיון. כל דבר יש מקום לעיון. על כל פנים, כן. אז עובדה, תשים לב לעובדה הזאת, שהנה, הבירור הפנימי הוא בא מתוך הפנייה החוץ אל הפנים. הבירור החיצוני הוא בא מפנייה פנימית, והנה היא זאת שהיא מתגלה כבירור חיצוני. בסדר כדי. למה זה ככה? לא יודע, אותי זה לא מסביר פה. אבל יש הרבה מקום למחשבה. סיכל את ידיו. בסדר הופעת הדברים. גם בסדר החיים שלנו, אני חושב, אתם יודעים, יש חיית ימין, יש חיית שמאל. שום מה דווקא היד ימין פונה לשמאל, היד שמאל פונה לימין. יכולנו גם להיות פתוחים. לא, זה הסדר. ישראל, בתור התלמיד חכם שבאומות, הרי התורה דילי. הרי התורה דילי היא. ובהתעצמות ממשית זו, בהתפשטות עצם ישות 60 ריבו אותיות לתורה בהם, לכל חלקי התורה שבפרטיות נשמותיהם, שורה היא בהם כאש תמיד בעצמותיהם המשומעות בכל מקום שגלו. ובקיום חכמי ישראל בכל מקום שהם. גם במצבים של סילוק כל כבוד, כל הכבוד הציבורי, וניתון צורת ביטויו המיוחדת בכתב ובלשון, גם כי גלה יקרנו ונטל כבוד מבית חיינו. ומעל לתנאי המציאות הארצית ומערכת כוכביה, מגלה היא את ההמשך מסיני של כל המתחדש על ידי סופרי אותיות שבתורה, דברי תורה ודרך חכמים, ותלמידיהם הוותיקים. זאת ההתפשטות החיונית הענקית של אור התורה ונר מצוותה וגודל יתרונו, אשר מתוך החושך ובחיפוש חדירתו במעמקי רוח ובשר בכל נבחי חייהם, מגלה ומשכללת יותר ויותר בבניין טילי הטילים ובקשר שעשועי משמרת העבודה האלוהית את עוז הקודש אשר בעצם מהותה של כל אות נשמה ישראלית לכל צדדיה והשתלשלות יניקתה המקורית. ההתחלקות הגדולה של ריבו ריבועי ניצוצות התורה לשבעים לשון בכל פלאי גווניהם, אף היא מוסיפה להבליט, ביודעים ולא יודעים, את ערכה המיוחד שמסוד טבעיותם הכללית של מקור מחצבתה. השם ייתן עומר, המבשור צבא רב. ישראל בתור התלמיד חכם שבאומות, איפה המקור לביטוי התלמיד חכם שבאומות? זה ביטוי של הרב. מובא העניין במילואו בחלק א', בגאים לא התחשב. ככה התבטא הרב באספה פומבית בלונדון. ישראל הוא התלמיד חכם שבאומות. הרי תורה דילי, כך אומרת הגמרא בקידושי. תלמיד חכם, תורה דילי. וישראל, תלמיד חכם שבאומות, תורה דילי. חיי עולם שנטע בתוכנו, זה תורת ישראל. ובהתעצמות ממשית זו, התעצמות, זאת אומרת, העצמיות הישראלית באופן ממש, התורה זה העצם הישראלי, והישראליות זה עצם התורה. בהתעצמות ממשית זו, בהתפשטות עצם, ישות, שישים, ריבו, אותיות לתורה בהם, זה ראשי תיבות המפורסמים של השל"א. יש 60 ריבו אותיות לתורה, ראשי תיבות ישראל. ובהתפשטות עצם ישות 60 ריבו אותיות לתורה בהם, מי זה בהם? בישראל. לכל חלקי התורה שבפרטיות נשמותיהם. שורה היא התורה בהם, כאש תמיד בעצמותיהם המשומרות, בכל מקום שגלו. נפזרו עצמנו לפי שאול, ואנחנו עכשיו נמצאים במצב של התפוררות, אבל בתוך העצמות שומר כל עצמותיו. ובכל מקום שגלו, שכינת התורה עמהם. ובקיום חכמי ישראל בכל מקום שהם, לרצון לפנדים של השמיים, לקיים בנו חכמי ישראל, הם אנשים ובני ובנותיהם, תלמידיהם, תלמידיהם, בכל מקומות מושבותיהם. בכל מקומות מושבותיהם, בכל מקום שהם. אז ישראל פה כבר הם לא מרוכזים, הם מפוזרים. הם יושבים בכל מיני מקומות. וזה כבר במצבים של סילוק כל כבוד ציבורי וניתול צורת ביטויו. כי הגלות מקנה לנו הקלון תחת הכבוד. אני לא מצטט את זה, אבל עושה לי רושם שברור שהוא מתכוון לביטוי המפורסם שבהזדמנויות אחרות הוא מצטט את זה של רבי אברהם אזולאי בחסד לאברהם. אז הגלות זה ההפך של הכבוד, והגלות זה ניתול צורת הביטוי הישראלי, זה אובדן, זה שכחת השפה. וניטול צורת ביטויה המיוחדת בכתב ולשון, גם כי גלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו. ומעל לתנאי המציאות הארצית ומערכת כוכביה, אין מזל לישראל, וזה בניגוד לטבע, ולמרות שאין כבוד ואין שפה, ומכל מקום בעצמותיהם. מי זה העצמות של ישראל? אומר הגר"א, אלה תלמידי חכמים, מעמידי הגוף. מכל מקום, בעצמות, שורה הכבוד. עדיין יש כבוד. גם בנטילת הכבוד מבית חיינו, וסילוק הכבוד הציבורי, מכל מקום משהו משתמר עדיין בעצמות. ופה מתברר, שוב, הקידוש השם שתוך חילול השם, והמירוק שמתוך היסורים, הולכת ומתבררת העצמיות של התורה בחלקי תורה שבפרטי נשמותיהם. כלל ישראל, שם התלמיד חכם, שהתורה דילי, הולך ומתגלה בהמוני התלמידי חכמים, שתורה דילי. והיא שורה בהם כאש תמיד, שלא תכבה. אולי זה גם רומז לעובדה שתמיד, על אף שעבדה, עבדה השפה, אבל בין חכמי ישראל אף פעם לא עבדה השפה. והקשר של גדולי ישראל ביניהם תמיד זה היה בלשון הקודש. והכתב של חידושי התורה, על פי רוב, בלשון הקודש. אולי אפילו תמיד להוציא יוצאים מן הכלל. ומה שמתרחש פה באיזה משהו פלאי של קשר אל מעמד חיי האומה המלאים על אף שאין הכל מתפורר. זה משהו שהוא מעבר למציאות הארצית ומערכת כוכביה, זה דווקא מגלה את משה שפירקה אמר, כמו שחז"ל אומרים ביחס לכל תלמיד חכם שאומר איזה משהו, הגיע לו יישר כוח, מוישה, שפירקה אמר, זה המשך משה רבן, נשמת משה מופיעה בנשמות כל תלמידי החכמים, זה המשך סיני, השם בם סיני בקודש, כן? שאין מזל לישראל. כן. אז מגלה את ההמשך מסיני של כל המתחדש על ידי סופרי אותיות שבתורה. הראשונים היו נקראים סופרים, שהיו סופרים אותיות שבתורה. ואותיות שבתורה זה הכניסה ל... אני מבין שהרוצים מפרש את זה פה, מבין את זה פה. כניסה לפרטים, תשומת לב לכל פרט. אבל תשומת לב לכל פרט, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זאת אומרת, כל פרט זה נשמה ייחודית בישראל, שזה בעצמה עצם התורה. ודברי תורה ודברי חכמים ותלמידיהם הוותיקים, שכל מה שתלמיד חכם, מחדש, אומר, שואל, מרבו, כבר נמסר למשה מסיני. כלומר, זה המשך הסיניות. הולכת ומתגלה הסיניות כפי שהיא איננה רק אפיזודה היסטורית, אלא כפי שהיא מימד שורש נשמתי, שההיסטוריה כולה הולכת ומופיעה את לבת האש הזאת. דברי תורה, דברי חכמים, ותלמידיהם הוותיקים, זה כל המקורות. קידוש, מגילה, ירושלמי, זה כל המקורות שם. זה וריאציות השונות של הביטויים על כל מה שתלמיד, כל מה ש... מה נמסר למשה מסיני, כל מה שהנביאים אומרים נמסר למשה מסיני, כל מה שיחדש חכם נמסר למשה, כל מה שתלמיד שואל מרבו. זאת ההתפשטות החיונית הענקית של אור התורה ונר מצוותה. דווקא פה פתאום מתגלה הממד הענקי, הנצחי, כפי שהוא מאיר לא רק בכללותו, אלא בכל כוכביו, בכל פרטיו, בכל אור התורה ונר מצוותה. האור הכללי, כפי שהולך ומתגלה פה, בכלים הקטנים, של הנרות הקטנים, שתופסים את הכללות בצורה של נר קטן. בגודל יתרונו, אשר מתוך החושך, אור התורה ונר מצוותה, להתנהורה אל הדד הנפיק, מגוח השוחה. הולך ומתברר פה האור דווקא מתוך החושך. הופעת החיוניות האדירה הזאת, שהיא בניגוד לכל סבירות, הולכת וממשיכה, ופרה ורבה, מתגלה בעם המת הזה, כוח חיוניות שהולך ומסתעף ומתפרה, כמו שהיה בכל מאות ואלפי שנות הגלות, מה שמגדיל, מבהיר את עוצמת החיות המקורית, הסינאית. ודווקא מתוך החושך, וחיפוש חדירתו במעמקי רוח הבשר ובכל נבחי חייה. נר השם נשמת אדם, חופס כל חד ריבטן. והנה אור התורה ונר המצווה, הוא מחפש והוא חודר במעמקי רוח ובשר וכל נבחי חייהם. זה הממד שבה התורה, שוב, קצת כדוגמת המודל ההסברתי שאחזנו בו, להבין את החשיבות של מה שדברנו שם בתקופת הגאוני. כיוון שהדברים מגיעים לידי ניסוח, גיבוש רעיוני, ביטוי, זה בעצמו מבטא את בשילות התודעה הפנימית. ככל שהדבר מתנסח בצורה בא לידי ביטוי יותר חיצוני, יש בו משהו יותר עצום מבחינה פנימית, יותר בשן מבחינה פנימית. גם פה, זה שהתורה מתגלה בכל קטנויותיה, בכל חדירותיה, לכל המניפולציות האינסופיות שמבחינה אינטלקטואלית על כל הפרטים היותר קטנוניים. זה מה שמתגלה בכל תורת הגלות, שהולכת והופכת להיות לאשד אדיר של חוכמה, למדנות, עיונים, עושים רושם ללא גבול בפרטיהם. אבל זה בעצמו מגלה ומשכלל, מגלה ומשכללת. זאת ההתפשטות החיונית הענקית של אור התורה ונר מצוותה, היא מגלה ומשכללת יותר ויותר בבניין תילי תילים של הלכות, שעד עתה היה בלוע בתור זרם נשמתי אדיר, פה הוא מתבחן כל מה שהיה כמוס שם בכללות הנשמתית, בכל השפע האדיר הזה של תילי התילים ובקשר שעשועי משמרת העבודה האלוהית. איך חיים היהודים? מה מחזיק אותם בחיים? מה מסריד אותם? בניגוד לכל היגיון וכל סבירות. אז כמו שאומרים על המשקל, יותר מששמרו ישראל את התורה, שמרה התורה את ישראל. טוב, בסדר. המציאות הזאת של הקשר בין ישראל ותורה, זו החיות הישראלית. זה מה שמתבטא שם. איך חיים היהודים? סביב מה? מה נותן להם את הכוח? ומה הולך ומתברר שם בכל תקופת הגלות? זה מברר את עוז הקודש אשר בעצם מהותה של כל אות נשמה ישראלית, וכל צדדיה בהשתלשלות יניקתה המקוריים. שוב, סוף המייסה הוא מגלה את עוצמת המחשבה תחילה. מה שמתגלה פה בגלות ובחושך, פה מתגלה העוצמה של מה שהתגלתה שם התורה במתן תורה, שם בסיני. ההתחלקות זה אותו ציר שהוא מתגלה שם בדיבור האלוהי. השם ייתן עומר המבשרות צוואריו. ההתחלקות הגדולה של ריבו ריבועי ניצוצות התורה ל-70 לשון בכל פלאי גווניהם, אף היא מוסיפה להבליט. שוב, ייתכן שגם פה זה שני אספקטים. התורה הולכת ומתפרטת. התורה הולכת ומתפרטת, כמו אצל הכוזרי וכמו אצל הרמב״ם. קודם כל בפנים וגם בחוץ, וגם פה, בהתפרטות. קודם כל ההתפרטות בתוכנו פנימה, ויש גם מגמה יחצנית בתורה. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתחלק ל-70 לשון. אז זה ריבועי ניצוצות התורה ל-70 לשון, כמו שאומרת הגמרא שם בשבת, בכל פלאי גווניהם. למה 70? 70 זה שבעת הגוונים בכל העושר של שבעת הגוונים. זה ה-70. זה בא להגיד כללות כל הגוונים של הלשונות. אף היא מוסיפה להבליט ביודעים ובלא יודעים את ערכם המיוחד של מסוד טבעיותם הכללית של מקור מחצבתם. שוב, אותו עיקרון. עצם התפרטות התורה ל-70 לשון, זאת אומרת שיש בכוח התורה ויש מעניינה של תורה בסיכומו של דבר להגיע לכל הגוונים של רוח האדם והאנושיות ולרומם אותם. וזה שהתורה בסיכומו של דבר תיצור את הממשק איתם, זה מגלה את ערכם המיוחד שמסוד טבעיותם הכללית של מקור מחצבתם. המפרט הגדול הוא מגלה על העוצמה המרוכזת הפנימית. שנייה. וזה השם ייתן עומר המבשרות צווארה. העומר האלוהי, זה כמו שהרב אומר, יש עומר, יש, אין עומר ואין דברים. הדברים, זה כפי שהדברים הולכים ומתפרטים. העומר, זה כמו ראש המין, השורש הכללי של השם ייתן עומר, אבל המבשרות צווארה, הכלליות של מקור מחצבתם, של יסוד טבעיותם הכללי, זה מה שמתפרט בבשורה של הצבא הרב של 70 לשון, כן. מה אתה אומר? כן, נכון. רק תמחוק את המילה לכאורה, את הלא לכאורה, ואז היא עד עובר. זה מה שאני חושב, כך צריך להבין. למרות שזה באמת מפתיע ברגע ראשון, אבל ההפך מזה זה נכון. כי בגלות, פה היה איזושהי הופעה של התפרטות התורה ל-70 לשון. כי עוד פעם, זה לא עכשיו, זה לא נקודה כל כך המשנה, אם כי גם היא אפילו במישור הפלסטי החיצוני, זה יכול להיות שזה נכון. ו-70 לשון יהיו מכירים את התורה כיום. ואני אדבר בצורה ממש בוטה וגסה. אבל כיום התנ"ך מתורגם ל-70 לשון. תראה לי שפה שבו התנ"ך לא מתורגם אליה. אלא שזה לא הנקודה העיקרית, כי זה, על זה חלק מה שאנחנו מתאבלים על העניין. אבל עכשיו יש אספקט אחר. באותה נקודה שהתורה הולכת ומתפרטת, ובכל אלפי השנים האחרונות היא מתפרטת, כמו שזה מתגלה פה אצל הלמדנות הישראלית. צריך לשים לב שזה אותו ציר. ובמקביל גם הולכת היהדות וחודרת לכל הנקבוביות שבחיי בשר ועור התרבויות הכלליות. וזה הגיסום הממשי של הצבא הרב של כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא. מיסוד העומר שלו. פה זה יוצא אל הפועל. איפה? מה? על מה חזל מדברים? אדרבה, עכשיו בוא נחזור עד שאתה עושה קושייה. הקושייה היא התשובה. כי הקושייה באמת, כל דיבור ודיבור אני מתחלק לשביל משם. מי? מה? מי שמע את זה? איפה זה נראה? אז אם ישבו שם ישראל, או עמדו שם ישראל לרגלי הר סיני, ומה? שמעו שבין לשון? זה ודאי ביטוי אגדי, שהמשמעות שלה היא הרבה יותר, הפשט שלה זה מה שמתואר פה. יש איזה שורש בעומק הקודש הישראלי, קודש האלוהי, ההולך ומופיע שם בסיני, בחיות הישראלית, שבסיכומו של דבר יוצרת איזה ממשק, כמו שאנחנו אומרים פה כל הזמן, עם רוח האדם באשר הוא. למה נקרא שמו סיני? יצא סיני לאומות העולם, כמו שמסבירים כולם. כי התביעה של התורה היא פונה אל אומות העולם. וממילא היא מוחקת את צורתם, כפי שהיא בדלדולה, בחדלונה, בקלישותה, בטיפשותה, בגסותה, ברשעותה. והיסוד הזה הוא הולך ופונה אל האנושות, לרומם אותה. אז הנה, עכשיו, במה שהולכת ומתפרטת התורה, ומבחינה היסטורית כן, ישנה הרבה יותר מודעות, ידיעה קונקרטית מהמציאות היהודית, כמו שהלך והופיע, על ידי כל ההתפוררות של עם ישראל והתפזרותו בכל אופי העולם. אז זה בעצמו הופעת 70 אנשים. אבל זה המבט המדהים של הרב ציודה, תראו איך הוא מחזיק ראש. יש פה את שני הצדדים, פנים וחוץ, פנים וחוץ. וזה מה שהולך ומתברר כל הזמן. אני אסביר לך חביבי, כי לא יודעים היסטוריה, אז לא רואים כלום. אתה מבין? יושב אדם, בלי משקפיים, אני לא מצליח לראות מה הולך שם על הקיר ממני. אז כנראה אין שם שום דבר. זו שאלה לא לגיטימית. צריך ללמוד היסטוריה, לדעת על מה מדובר. זה לא יכול להיות שבן אדם פשוט לא יודע, ואז עובר סימן ש... איפה לא? סליחה? אתן לך דוגמה אחת. שמעת על הקומוניזם? שמעת על המהפכה הצרפתית? גם זה וגם זה מסוד היהדות. עכשיו, זה שמפתיע אותך, אז זה בעיה שלך, כמו שאומרים. תלמד יותר, ותדע. צריך ללמוד היסטוריה, צריך לדעת מה קורה. ואז יש בסיס לדבר, אתה אומר, כי יש חוסר מידע בסיסי שפשוט... לא נותן נושא ל... לא נושא ל... לא, לא מאפשר דיון ברמה. על כל פנים, פה זה עובדות, והם לא מתכוונים עכשיו להתחיל ללמוד היסטוריה, פשוט בלתי אפשרי. הנחת עבודה שעד הרמה הזאת של הטיעון הזה, כל אחד יודע. מי שלא יודע, ידאג שידע, ואחרת הוא נמצא באזור האינטלקט של אדם שחושב שהעולם הוא שטוח. זה פשוט לא מקובל. בתקופתנו. חביבי, על זה... תראה, אם מה שאנחנו מדברים פה נקלט, אז זה כבר היה צריך להיות מעוקל אצלך טוב שישראל ותורה, וכל זמן על זה אנחנו מדברים. היום ודאי, וגם לפני היום, אנחנו מדברים כל הזמן על... ישראל ואורייתא ומטח יהיה עולמה בתוכנו. הפסקה פה מדברת על התורה דילי בהתעצמות ממשית. זו התעצמות של מה? הסברנו, ניסינו להבין, ניסינו לעמוד על זה, שהעצמיות הישראלית זה התורה, ועצמיות התורה זה ישראל, ישות 60 ריבות להיות לתורה, ופרטיה זה התבררות הנשמתיות הישראלית על כל פרטיה, כמו התפרטות התורה על כל פרטים. ובעומק העניין זה אותו דבר. ברעיון הזה אנחנו אמורים להחזיק ראש כל הזמן. אם התגלת שברעיון הזה, פשוט איבדנו פה את החוט החורז ואת הנקודה המרכזית של מה שאנחנו מדברים. הנקודה המרכזית לא הובנה. אם זה הובן, אז אין כל כך מקום לשאלתך, לא? פה אנחנו מדברים על שני אספקטים. על הממד של כפי שזה בעם ישראל מבחינה פנימית הולך ומתפרט במפעל האדיר הזה של כל מה שהופיע כתורת הגלות, מכל פרטיה וסוגיותיה ולמדניותיה ופלפוליה אינסופיים. ואספקט נוסף זה עצם הממשק, ופה בשפת האגדה זה נקרא 70 לשון. 70 לשון, לשון, גם את זה כבר היינו אמורים לעלות על הגל המשמעותי הרוחני של הביטוי הזה. לשון זה ראי הנפש. איזה נפש? קולקטיבי. כל שפה, כל לשון, זה ביטוי של איזה חיות קולקטיבית שלי. ושבעים כללות, כל הגוונים האפשריים של הנפש האנושית. והיא כולה יוצרת איזה ממשק עם התורה, רוח ישראל, כל דיבור ודיבור שיצא מפי האומר האלוהי, מצד הכללות, מקור המחצב של... מקור מחצבתם של טבעיותם הכללית של ישראל, אז זה בסיכומו של דבר יש לו מה לומר. הוא בעל משמעות לכל הגוונים הנפשיים של האנושות. אם כך, אז זה בעצמו מה שמתבטא במה שהולכת או מתאבדת בהמון המון וריאציות, המון המון שפע של ניצוצות, של תופעות. איך אומר הרב באיזשהו מקום, אין לך תנועה בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. היום חוזר למשפט הפרובוקטיבי שהטחתי בך, תן לי, תגיד מילה שהיא לא קשורה ליהדות. כיום באנושות אין דבר כזה, אין דבר ערכי, אין דבר היסטורי, אין מקום בעולם שאתה לא תבדוק מה מתרחש שם, תחדור פנימה, תמצא את הנקודה היהודית. זה התפרטות התורה, כלומר החיות הישראלי, כלומר קודש הבריחו, כלומר העומר האלוהי בדיבורו משיבים לשם. זה הפירוש האחד לאחד, זאת אומרת, זה הפשט המינימלי, אין שום פשט אחר. זה הפשט המינימלי בביטוי הזה של חז"ל. ואם לא מבינים את זה ככה, פשוט לא מבינים. כן. יש חוסר קומוניקציה בינינו, או שאני לא מבין מה שאתה מדבר, או שאתה לא מבין מה שאני מדבר. האם אתה יכול לחזור על מה שאמרתי? תנסה לחזור. מה שאתה, לא מצפה ליותר מזה. זה אני חוזר על דברים שאמרתי מקודם. אתה לא יודע היסטוריה, אי אפשר לראות את זה. אתה יודע היסטוריה, אין דבר שאי אפשר לראות את זה.
כן, היסטוריה, אבל לא מדבר על זה כהיסטוריה.
מה זאת אומרת לא עוסקת בזה? במה היא לא עוסקת? א', אתה טועה. זה לא נובע מידיעה, זה נובע מחוסר ידיעה. היית יודע, היית יודע ש... תראו שאני טוען פה, כל אדם שיודע היסטוריה, לא יעיז להכחיש את זה, כי זה טריוויאלי, מובן מאליו. וגם נכתב על זה, ודנים על זה, ובניגוד לטענתך. לא נכון. עוד פעם, אני זרקתי לך את הדברים הכי בוטים. קומוניזם ומהפכה צרפתית. עכשיו שאף אחד לא יודע שזה מושפע מתורת ישראל. ולא מדברים על זה. מדברים על זה, ונכתב על זה. מי שמכיר, אז הוא יודע. מי שלא מכיר, אז הוא לא שמע. אני מסכים, אתה שנמצאים בתוך בית המדרש, מדפדפים בדפי גמרא, אז הרבה מאוד דברים לא שומעים. אבל זה לא אומר שזה העולם, העולם כולו מתומצת בזה, אני מסכים, אבל זה לא עושה אותך מכיר את העולם הזה. צריך לדעת עוד כמה דברים. כן?
הרב קריאן,
נכון? לכן אמרתי, על פי רוב. אחר כך תיקנתי את עצמי ואמרתי, תמיד, שלכל כלל זה יוצאים מן הכלל. אבל על פי רוב, תלמידי חכמים ודאי דיברו ביניהם עברית, וגם כתביהם היו, בטח ביניהם היו בעברית, לא, יש יוצאים מן הכלל, נכון? טוב, נעמוד פה. שבת שלום.